ביום תשעה באב חכמים אומרים לנו שחמש דברים קשים קרו לעם ישראל ביום הזה, ביום תשעה באב. הדבר הראשון הקשה שקרה לעם ישראל זה שנגזר על אבותינו אחרי חטא המרגלים לא להיכנס לארץ ישראל. זה הדבר הראשון הקשה ביותר שקרה לעם ישראל. הדבר השני הקשה שקרה לעם ישראל, ביום תשעה באב נחרב בית המקדש הראשון. הדבר השני, השלישי הקשה שקרה לעם ישראל, שנחרב בית המקדש השני. הדבר הרביעי הקשה שקרה לעם ישראל, שנחרבה ביתר העיר הגדולה. הדבר החמישי הקשה שקרה לעם ישראל, שחרשו את העיר אחרי שהחריבו את כל בית המקדש, את כל העיר, וחרשו את העיר וזרעו בתוך העיר מלח. אלה החמישה דברים הקשים העיקריים שקרו לעם ישראל. ודאי שהיה עוד דברים ביום הזה. היום הזה הוא היה יום שגורם, היום הזה זה היה יום שהוא יום קשה, יום שגורם, שקרו בו עוד צרות ודברים קשים לעם ישראל. אבל החמישה דברים האלה, אומרים רבותינו הקדושים, אלה החמש דברים הקשים שקרו לעם ישראל. נכתב על אבותינו לא להיכנס לארץ ישראל אחרי חטא המרגלים. בני ישראל באמת בבסיס היו צריכים להיכנס לארץ ישראל מהר. בני ישראל קיבלו את התורה, אחרי מתן תורה משה רבנו עלה לשמיים, ירד מהשמיים י"ז בתמוז, זה נמשך לומר י"ח בתמוז. מי"ח בתמוז היו צריכים מהר לעלות לארץ ישראל. התורה הקדושה אומרת 11 יום הליכה מהר סיני לארץ ישראל, זה היה 11 יום הליכה. ובני ישראל חטאו וקלקלו והתעכבו אחרי חטא המרגלים מהליכה של 11 יום מאור ההר, מהר סיני לארץ ישראל. בני ישראל התעכבו עוד 40 שנה במדבר. אם כך, היום הזה הוא היה יום קשה, יום שנכתב בו לא להיכנס לארץ ישראל, להתעכב עוד 40 שנה במדבר. וב-40 שנה אלה כל הדברים של עם ישראל ירדו והתבהמו וירדו למדרגה נמוכה, שלא זכינו לתיקון השלם להיכנס לארץ ישראל. אז זה הדבר הראשון שנכתב על אבותינו, לא להיכנס לארץ ישראל. דבר שני, נחרב בית המקדש. בית המקדש זה היה מסוס כל הארץ. בית המקדש זה היה הדבר המקודש ביותר, הדבר המרומם ביותר. ובית המקדש הראשון שהיה בתפארתו, בית המקדש היה הדבר המקודש והמיוחד ביותר שעם ישראל זכה לו, נחרב. וכך גם הבית השני נחרב ביום הזה. וכך ביתר, שזה היה עיר גדולה ביותר, כמו שרבותינו הקדושים בגמרא במסכת גיטין דף נ"ו מספרת לנו כמה דברים על מה נחרבו שלושה דברים חשובים בעם ישראל. ביתר, הגמרא אומרת, ביתר הייתה עיר חשובה ביותר בעם ישראל. הגמרא מספרת ואומרת לנו על טור המלכה, על עיר חשובה שקראו לה טור המלכה, שגם היא נחרבה, ועל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. השלושה דברים האלה היו שלושה דברים שהיו בעלי משמעות גדולה ביותר ובעלי סימן גדול ביותר לעם ישראל. טור המלכה נחרבה, הגמרא אומרת, בגלל תרנגול ותרנגולת. הגמרא מספרת ואומרת שיום אחד החיילים של המלך עברו, ובדרך שהם עברו הם ראו תרנגול של אנשים, תרנגול ותרנגולת של אנשים. ואז מה התרנגול והתרנגולת היו מסמנים? הגמרא אומרת, באותו זמן, מתי שחתן וכלה היו מתחתנים, היו נותנים להם תרנגול ותרנגולת סימן לפריה ורגיעה. החיילים של המלך עברו, ובתוך שעברו רצו לאכול, הם ראו תרנגול ותרנגולת של איזה חתן וכלה שהתחתנו, לקחו התרנגול והתרנגולת, שחטו אותם וישבו לאכול את התרנגול והתרנגולת הזו. ואז כל האנשים של החתונה של טור המלכה ראו ששוחטים את התרנגול והתרנגולת, שזה סמל של פריה ורבייה של אותה משפחה, עמדו וקמו ונלחמו נגד החיילים של המלך וניצחו אותם, וגרמו לחיילים של המלך נזק גדול ביותר, ניצחו אותם. וברגע שניצחו אותם, המלך כעס, כעס גדול ביותר, והמלך לקח את כל הצבא שלו ועלה על טור המלכה, שהייתה עיר גדולה ביותר, שהייתה עיר חזקה ביותר, שהיה עיר שהיה בה 60 עיירות או 70 עיירות בתור אותו מחוז של טור המלכה, והמלך עלה ובא עם הצבא שלו ורצה לכבוש ולהרוג את כל הצבא של, את כל המקום הזה של טור המלכה. ברגע שהמלך עמד בפני טור המלכה לכבוש את כל העיר כולה, רבותינו הקדושים אומרים שהיה שם אדם שהיה חזק מאוד, וכל פעם שהוא היה יוצא למלחמה הוא היה הורג אנשים, היה חזק מאוד, היה יכול להרוג הרבה אנשים בפעם אחת עם החרב שלו. ובאותו זמן עמד אותו אדם שהיה גיבור, אותו אדם שהיה חזק מאוד, והוא עמד ואמר, קדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. משהו כמו שאמר בר כוכבא, קדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. ואז הקדוש ברוך הוא שנחש הקיץ אותו, ואותו אדם מת. בכל אופן, אותם אנשים של טור המלכה ראו שהמלך בא, התכוננו למלחמה. המלך לא רצה להיכנס לאותה מלחמה, הוא פחד גם, הוא לא רצה עם אותו אדם גיבור, אותו אדם חזק שהיה שם. המלך חזר בו ועם החיילים שלו הלך חזרה לעיר שלו. בדרך שהוא הולך לעיר שלו עמדו כל אנשי העיר טור המלכה, התחילו לשמוח והתחילו לשיר והתחילו לשמוח שמחה גדולה. הנה המלך שבא לכבוש אותנו, לא הצליח לכבוש אותנו, אפילו הוא פחד לצאת למלחמה. המלך שהלך ראה את ההתנהגות של מתנהגים, המלך כעס, חזר, והגמרא אומרת שהוא בא עם 300 אלף חיילים ועשה שם טבח גדול ביותר, וגם אותו גיבור, כמו שאמרנו, נחש הקיש אותו ומת, והיה שם חורבן גדול ביותר. הגמרא אומרת, במקום אחד שישבו והיו אוכלים אוכל בצד אחד של העיר, היו מתים אנשים, ובמקום השני עוד היו אוכלים, ולא ידעו שבצד השני מתים אנשים והורגים אנשים. היה אנדרלמוסיה שלמה וחורבן גדול ביותר. זה היה אחד מהסמנים, אחד מהדברים של החורבן של בית המקדש, טור המלכה. הטור המלכה זה היה תרנגול ותרנגולת שנגרם חורבן גדול לעיר שהייתה גדולה, טור המלכה. מה זה טור המלכה? זה היה כעין עיר הבירה, העיר החשובה ליד, קרובה לבית המקדש. העיר החשובה הזאת נחרבה על תרנגול ותרנגולת, מה שקרה עם התרנגול והתרנגולת הזו בזמן של חתונה. הרבה מהמפרשים רוצים לפרש ולומר מה הפירוש על תרנגול ועל תרנגולת נחרבה טור המלכה, מה זה בא לסמן לנו? הרי כל דבר שהגמרא אומרת זה מסמן דברים גבוהים ביותר, וזה מסמן להתנהגות ולחיים שלנו היום. אנחנו נמצאים בליל תשעה באב בזמן שחורבן בית המקדש, לומדים את הגדות של החורבן, ואנחנו צריכים להפנים בנפש שלנו מה הגמרא הזאת של טור המלכה בא לספר לנו. מה הגמרא, מה שקרה עם התרנגול והתרנגולת בטור המלכה, מה זה בא לספר לנו בימים האלה, מה אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו בזמן הזה. אז אפשר, על פי דבר רבותינו הקדושים, לבאר ולומר יסוד גדול. זוג מתחתנים, נמצא זמן של שפע גדול, ימים של עושר גדול, ימים שאנשים חיים ברחבות הדעת, ימים שאנשים חיים בבתים מפוארים, בחיים מפוארים, בחיים שלא חסר כלום, בחיים שיש הכל, חיים שיש כל הדברים. אז טור המלכה הייתה עיר חשובה ביותר, עיר שחיים בה באושר, עיר שחיים בה בשפע, עיר שיש בה כל מה שרוצים. ובתוך החתונה רוצים להביא משהו לחתן ולכלה במתנה. מה צריך להביא במתנה, ואיך צריך להתנהל בזמנים שאדם צריך להתנהל בהם, ואיך אדם צריך להתנהל? בצניעות, בענווה, בדרך ארץ, לא ביוהרה, לא בכבוד, לא בדרכים של דורסניות, אלא בדרכים של ענווה וצניעות, ואת הענבים חוכמה, את הצנועים חוכמה. הצניעות זה היסוד הגדול בכל מעמד שאדם נמצא. גם אם אתה נמצא באושר גדול, גם אם אתה נמצא במעמד גדול, הצניעות זה הדבר הגבוה וגדול ביותר שאדם צריך להחדיר בתוך עצמו ובתוך אנשי ביתו. בטור מלכה, עיר שיש בה אושר גדול, עיר שיש בה הצלחה גדולה, עיר שאנשים מתנהלים בה בצורה חשובה ובצורה של גדלות הדעת גדולה ביותר, זוג מתחתנים, מביאים תרנגולים, תרנגול ותרנגולת. אם נסתכל על תרנגול ועל תרנגולת, זה דברים שמתנהגים ברברבנות. תרנגול איך הולך? תרנגול מתנהל והולך כמו שרק הוא לבד קיים בעולם, שכל העולם הוא סובב אותו והוא לבד קיים בעולם. ובפריצות על פי הדרך של התרנגולת מתנהג בצורה לא צנועה, בצורה לא מתנהגים בה. הסמל של חתונה באותה תקופה הייתה כל אחד לשעצמו, כמו תרנגול. אדם מסתכל על תרנגול, איך חי ואיך הולך, הוא הולך עם הכנפיים שלו, הוא הולך עם הקרבולת שלו, והוא מתנהל כמו שרק הוא לבד קיים בעולם, ואין שום דבר סביבו. ככה חי התרנגול. אז בתור מלכה, מתי שבן אדם מתחתן, היו מביאים לו תרנגול, רק אתה חי בעולם, רק אתה קיים בעולם. תרנגולת זה חיים של הפקר, תרנגול ותרנגולת זה חיים של הפקר, חיים של מה שרוצים עושים. העיר הזאת הייתה עיר של עשירים, הייתה עיר של אנשים עם יוערה גדולה ביותר, עיר של אנשים עם מחשבות שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז הם הגיעו למצב שהוא מצב לא פשוט, שמתי שנותנים מתנה לחתונה, מה נותנים מתנה לסמל, לפריה ורבייה? תרנגול ותרנגולת. תעשו מה שרוצים, כל חתן אתה יכול לחיות איך שאתה רוצה, כל העולם נברא בשבילך, כל העולם נוצר בשבילך, זה תרנגול. תחיה חיים של הפקר איך שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה כמה שאתה רוצה, זה תרנגולת. בצורה של רברבנות, בצורה של כל אחד חי לעצמו, בצורה של כל אחד מתנהל לעצמו. הצורה הזאת זה אחד הסמלים שנחרב בית המקדש, שנחרב ירושלים, שנחרב כל התפארת של עם ישראל. עם ישראל היה בארץ ישראל כמעט 1,000 שנים, שאף אחד לא העלה בדעתו מיציאת בני ישראל ממצרים, שהגיעו לדרכים ולדברים קשים כאלו, שאנשים יידרדרו למצב קשה ביותר. אנשים לא יחשבו שיכול להיות חורבן, אנשים לא העלו בדעתם שיכול להיות זמנים קשים ודברים קשים בעולם. ואנשים לאט לאט ברבות הטובה, תרבה אהבה, היה הרבה טוב, היה הרבה עושר, היה הרבה דברים טובים. אנשים התחילו להתנהג ברברבנות ובצורה חמורה ובצורה לא עדינה ובצורה לא מכובדת. וגם זה מה שנתנו מתנה, תרנגול ותרנגולת. מה היו צריכים לתת מתנה? פריה ורבייה, תפרו ותרבו כדגים, בצינה, בדבר פשוט, בדבר מוצנע, בדבר שהוא מתחת למים, לא בדבר של גאווה, לא בדבר של יוערה, לא בדבר שיותר מדי מנקר עיניים. אז על החתונה הזאת ועל האווירה של החתונה, זה לא רק חתונה, זה אווירה שיש בכל העיר, זה אווירה שיש בכל המקום, זה אווירה שיש בכל מי שמסתובב במקום, שהכל יוערה, שהכל זה שירו אותי אנשים, שהכל זה לנקר עיניים, תרנגול ותרנגולת. תתחתנו, תעשו דברים בצינה, תתנו מתנה בצינה, תתנו דגים שזה זכר לפריה ורבייה שמתחת למים, שצנועים ולא רואים אותם. לא, הם מתנהגים ביוערה, מתנהגים ברברבנות, מתנהגים בצורה שהיא לא צורה חכמה ולא צורה של ענווה ופשטות. הדבר הזה מה גורר? באים החיילים של המלך. מתי שבן אדם מתנהג ברברבנות, מתי שבן אדם מתנהג ביוערה, מתי שאדם מתנהג בגאווה, הבעיות והצרות קורים ובאים אליו. מתי שאדם מתנהג בענווה, מתי שאדם מתנהג בפשטות, הדברים הרעים מתרחקים ממנו. אתה מתגרה בשטן. יוסף הצדיק היה מסלסל בשערותיו, עמד השטן ועמד והתחיל להתגרות בו. אדם צריך להיות צנוע, את הצנועים חוכמה. התחילו להתגרות, התחילו להתרברב, התחילו להתנהג בצורה שהיא לא מכובדת ולא עדינה. מה קורה? חיילים של המלך עוברים שמה. חיילים של המלך עוברים שמה, יגר בך השם השטן, השטן גואר, והם הולכים, לוקחים את התרנגול והתרנגולת לקחת לאכול אותם. וזה התרנגול והתרנגולת של החתן מלכלה, של המתנה לחתונה. הם שוחטים את התרנגול והתרנגולת לאכול אותה, קמים כל החתן והכלה שהם מחזיקים את עצמם, שהם גדולים וחשובים והם אנשים גדולים, וברוב הגאווה שלהם אדם דעתו זכה עליו, ומתחילים להילחם עם החיילים של המלך. והמלך הוא השולט, הרומאים שולטים על כל המקום הזה. המלך יכעס, יבוא ויהיה אסון גדול ביותר. אבל לאט לאט אדם מטשטש את הגבולות, אדם חושב שכל מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות, וזה רק דברים שהם חמורים ביותר, זה שיח הדעת. ככה בחיים של האדם זה קורה לאדם, בעבודה הוא מרוויח קצת, לאט לאט הוא מטשטש את הקווים, הוא חושב שהוא יכול לעשות מעבר למה שמותר לו. לאט לאט זה קורה בין בעל ואישה, שאחד עולה, 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 ומטשטש את הקווים, וחושב שהוא יכול לעשות כל מה שמותר לו. לאט לאט זה קורה בין רב לתלמיד, שהתלמיד עולה, עולה, ולאט לאט מטשטש את הכל, וחושב שהכל יכול לעשות. לאט לאט זה קורה בין אבא לבן, שהבן עולה, עולה, ולאט לאט הוא מטשטש את הקווים, וחושב שהוא יכול הכל לעשות. לאט לאט זה קורה בכל מקום, וברגע שמטשטשים את הקווים, ואדם חושב שהכל יכול לעשות, אז הוא חורג ועושה דבר לא טוב, והוא לא שם לב, והוא פורץ עוד גדר ועושה עוד דבר לא טוב. אותם אנשים יטשטש להם הקווים, כבר הם מתנהגים ונותנים מתנה כמו האופי שלהם, תרנגול ותרנגולת, ולא דג שזה מתחת למים בצינה. מטשטש הכל, הם מתנהגים ביוערה, באים חיילים של המלך ושוחטים את התרנגולים ואוכלים אותם. הם כבר חושבים שיש להם כוח גם כנגדם ופגועים. למה? שחטו להם את התרנגול והתרנגולת, מתירים לעצמם להילחם עם החיילים של המלך, להכות אותם, להשפיל אותם, להתנהג איתם בצורה לא טובה. טוב, הם ניצחו, הם היו בחתונה, הרוב של האנשים עיקו את האנשים של המלך, עיקו את החיילים, החיילים ברחו, החיילים סיפרו את זה למלך, המלך כעס, המלך בא עם כל הצבא וצר עליהם. יש להם אדם גיבור גדול שיודע ללכת עם חרב ולהרוג הרבה אנשים. המלך עומד מחוץ לעיר ואומר, אני לא אעשה את המלחמה הזאת על תרנגול ותרנגולת ששחטו, אני לא אעשה מרחץ דמים, אני לא אשפוך דם, אני לא אעשה דבר קשה. המלך חוזר על עקבותיו והולך אחורה. אותם אנשים רברבנים שאיבדו את כל הגבולות, אותם אנשים רברבנים שאיבדו את כל המסגרת האמיתית שצריכים לחיות בה, את כל המסגרת שמתי שעוברים אותה ומגיעים לחיים של כתרנגול שחושב שכל העולם נברא בשבילו ונברא סביבו, מה הם עושים? הם רואים את המלך הגדול והחזק שיכול להידחם איתם ולנצח אותם, והוא בגלל מידות טובות לא עושה את זה. הוא אומר, אני לא אשפוך הרבה דם. הוא מסתובב אחורה. הם יושבים וצוחקים ועושים מסיבה גדולה. הנה, המלך פוחד מאיתנו. המלך לא מעיז לקום ולהילחם איתנו. המלך לא מעיז לצאת למלחמה איתנו. המלך הולך מרחק מסוים. הוא רואה אחורה את המסיבות הגדולות של הרברבנים האלו, ושאנשים שזכה עליהם דעתם איך הם מתנהגים. מה עושה המלך? חוזר ועושה שפיכות דמים ומרחץ דמים גדול ביותר, ותור המלכה כולה נחרבת על השפיכות דמים הגדולה הזו. זה היה אחד הסמלים של החורבן של עם ישראל. על תרנגול ותרנגולת נחרבה תור המלכה, שזה אחד הדברים הסמלים הקשים ביותר שהיה לעם ישראל בחורבנות הקשים ביותר. תור המלכה היה שם 60 או 70 עיירות, כמות גדולה של אנשים, הכל נחרב על התנהלות, התנהגות של אנשים שעלו דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, והרברבנות והגאווה והאושר שהיה להם וההתנהלות שהם איבדו את הגבולות בחיים, הביא לחורבן שאין לו שני. זה אחד מהסמלים של החורבן. תור המלכה נחרבה, עיר המלך, העיר הבירה שהייתה באותה תקופה לעם ישראל נחרבה, שהיה שם כמות גדולה של אנשים, 300 אלף חיילים נכנסו והתחילו לטבוח את כולם. חצי עיר עוד היו אוכלים ושותים, וחצי עיר כבר נטבחו, ואחד אפילו לא הסתכל מה קורה עם השני. כל אחד חי את החיים של עצמו, כי כל אחד היה שקוע בעצמו, בהנאות של עצמו, בטוב של עצמו, בחיים של עצמו. נטבחה העיר כולה על דבר שהוא קטן ביותר, על יוערה, על כל אחד להסתכל על עצמו. כל אחד חשב שהעולם נברא בשבילו, ואף אחד לא הסתכל באמת מה קורה סביבו, ואף אחד לא הסתכל מה בבית של חברו. בבית השני כבר שחטו את כולם, ואתה בבית שלך עוד אוכל ושוטה, ולא מסתכל על הבית השני מה קורה שמה. זה היה סמל של חורבן של תור המלכה. זה סמל, זה סיפור. היה שם עוד הרבה דברים קשים ולא טובים שקרו בתור המלכה, אבל זה סמל שחכמים בכותרת אחת מסכמים לנו מה קרה בתור המלכה. אנשים שהיו בשכרון כוח גדול ביותר, אנשים שעלו בדעתם למחשבות גבוהות ביותר, ואנחנו היום בעוונותינו יכולים להסתכל על זה ביום תשעה באב, שזה זמן של חשבון נפש, שאנחנו יושבים ובוכים. אנחנו לא רק יושבים ובוכים על מה שנחרב בית המקדש. על שיח הקדוש אומר, מה זה חורבן בית המקדש ומה זה תשעה באב? אומר על שיח הקדוש, אפשר למשול את זה לחנות, לשתי חנויות שנשרפו. נשרפו שתי חנויות לשתי בעלי בתים. שתי בעלי בתים, וזה היה חנות פה ולזה היה חנות פה. פרצה שריפה, שתי החנויות נשרפו. בעל הבית אחד, שתיהם יושבים, שתי הבעלי הבית יושבים ובוכים. אומר רב שך הקדוש, בא לך בית אחד בוכה על זה שנשרפה לו החנות, ואין לו יותר חנות, ואין לו יותר פרנסה, והוא לא יודע מה לעשות, והוא לא יודע מה להביא לאשתו ולילדים שלו אוכל מחר לאכול. ובא לבית השני בוכה, לא רק דווקא על זה שנשרפה עכשיו החנות, אלא הוא יושב ובוכה ואומר, איך נשרפה, למה היא נשרפה, איך אני אלמד שלא יהיה לי קשנים יותר, ואם יהיה לי חנות אחרת, היא לא תשרף עוד פעם. זה שתי בחיות שנראים אותו דבר. אחד בוכה על הקדימה, אחד בוכה על האחורה שנשרף לו החנות ואין לו פרנסה, ואחד בוכה על הקדימה, איך אני לומד שזה לא יישרף לי עוד פעם. אומר המשך הקדוש, זה תשעה באב. תשעה באב, יש כל מיני סוגים של אנשים שבוכים בתשעה באב. יש אנשים שבוכים בתשעה באב כי כולם בוכים, אז גם הם בוכים. יש אנשים שבוכים בתשעה באב שהם בצער, נחרב בית המקדש, זה נחרב, זהו, אני מזכיר, זוכר את הזכר שנחרב בית המקדש. ויש אנשים שבוכים שהם רואים את השבר, את הכאב, שבית המקדש נחרב, השכינה נחרבה. הגמרא אומרת, רבי יהודה היה יושב ובוכה בליל תשעה באב כמו אדם שמתו מוטל לפניו, כמו אדם שהמת שלו, הבן שלו, האבא שלו, האמא שלו, אחד מהשבעה קרובים שלו מוטל לפניו ומת. ככה רבי יהודה היה יושב בליל תשעה באב ובוכה. ליל תשעה באב זה לא רק איזה סמל של בכי שאנחנו בוכים על מה שפעם היה בית המקדש ונחרב, אלא אנחנו בוכים על משהו שהוא להמשך, על משהו, איך אנחנו מתקנים דור שלא נבנה בו בית המקדש כמו שנחרב בו בית המקדש. זה לא רק משהו על עכשיו שנחרב, לא רק משהו שפעם שנחרב, אלא שרשרת הדורות. אנחנו לוקחים על הגב שלנו משהו שהתחיל מאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך. קדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. אברהם אבינו התחיל ללכת הליכה לפני כמעט 4,000 שנה, ובהליכה הזאת אברהם אבינו הולך, ואנחנו עדיין הולכים עם ההליכה של אברהם אבינו 4,000 שנה. הליכה בגלויות, הליכה בהתמודדויות ביומיום, הליכה פנימית בנפש של כל אחד ואחד. כל אחד בתוך עצמו יש לו הליכה שהוא הולך, מהלך גדול בתוך עצמו, עבודה עצמית, עבודה פנימית של הליכה מיום ליום, עבודה כללית של כלל עם ישראל, ועבודה פנימית של עצמו, איך הוא הולך ובונה את עצמו באופן אישי, ואיך הוא שייך לכלל עם ישראל, לכל הדורות הקודמים, שזה מדור לדור, מדור לדור, איך הוא קשור להכל, ואיך הוא מוליך את הכל. זה ההליכה שאנחנו הולכים, זה הבכי שבליל תשעה באב צריכים לפקוד. על מה נחרב, למה נחרב, איך נחרב, מה היה השמים שזה נחרב, איך אני בונה ומתקן את זה, דור שלא נבנה בו בית המקדש כמו שנחרב בו בית המקדש. אז מסתכלים על תור המלכה, זה לא רק סיפור של תור המלכה שהיה אז, על יוערה של אנשים ועל אנשים שאיבדו את האחיזה למציאות, שאנשים שהכסף והגדולה והגאווה והחוסר חיבור למציאות והחוסר חיבור לתורה נתקע אותם והביאה אותם למצב שבשביל תרנגול ותרנגולת נשחטה כל העיר ונחרבה כל העיר כולה, אלא זה סמל של התנהלות של אנשים והתנהגות של אנשים שהביאה את האדם ואת העולם באותו תקופה לחורבן הגדול ביותר. והתורה מזכירה ושמה את זה הנס שנזכור תמיד, הגודלות החורבן, מתי שיושבים בתשעה באב, לזכור מה היה בתור המלכה, איך נחרבה העיר, על יוערה, על תרנגול ותרנגולת, על יוערה שהיה דבר של כלום. אז טוב, הנה גם המלך כבר בא, והחליט בסוף לא להילחם, והלך, והמשכתם להתרברב, והוא חזר, וטבח את כל העיר, הביא 300 חיילים, ואפילו שכבר התחיל הטבח בעיר, כל אחד הסתכל על עצמו. הרבה פעמים יש מצבים שהעולם עובר תקופות קשות, מחלות, עניות, מגפות, אנשים מתים, אבל כל אחד מסתכל על הבית שלו, לא מסתכל מה קורה אצל חברו. זה מה שקרה בתור המלכה. בחצי עיר מתים אנשים, בחצי עיר עוד עושים מסיבות וסעודות ואוכלים. אנחנו רואים את זה היום בימינו, כמה אנחנו צריכים ללמוד מוסר. יש אנשים שבבית שלהם יש מגפה, חולים, יש קושי של פרנסה. אתה בבית שלך יש לאכול, אתה שוכח מה קורה אצל אנשים. באים למלחמה, הולכים, אנחנו שמחים ומתרברבים ולא יודעים כמה עומק יש בהתרבבות הזאת, בהתרבבות של ניצחון, בהתרבבות שמכניעים את השני ומתרבבים. התרבבות זה דבר חמור ביותר. אדם שמתחיל להתרברב, אדם שזכה עליו דעתו, אדם שדעתו זכה עליו, זה אחד מהדברים הקשים ביותר, שאתה מטשטש את הגבולות של החיים שלך. בעסק שלך, בחיים שלך, בלימוד תורה שלך, עם החברותה שלך, עם המשפחה שלך, בכל עניין. ברגע שאתה מתחיל לטשטש את הגבולות, ואתה מתחיל להתיר לעצמך דברים, ואתה חושב שאתה כבר בגדולה, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואתה יכול לעשות איך שאתה רוצה, שם אתה מביא לעצמך חורבן גדול ביותר. באחד הסמלים של תשעה באב, תורה, מלכה, עיר המלך, שנחרבה על תרנגול ותרנגולת, זה הלימוד של ליל תשעה באב, תורה מלכה, להיזהר, לא להגיע למצב הזה, להיזהר, לא להגיע לסיטואציה הזאת של טשטוש הגבולות, ומשם ברגע אחד אדם מטשטש עוד גבול ועוד גבול ועוד גבול, ושם הוא מאבד את הכל. אדם צריך לשים לעצמו מסגרת, ואם הוא לא בונה לעצמו מסגרת, הוא יכול לטשטש ולאבד את הכל. זה תורה מלכה. הגמרא אומרת ביתר העיר, העיר ביתר הייתה עיר גדולה, עיר ואם בישראל, עיר גדולה בעם ישראל. ועל מה ביתר נחרבה? הגמרא אומרת באותו תקופה, מתי שהיה נולד בן, היו זורים לו עץ. בת, זורים שיטה, סוג של עץ אחר. מתי שהם היו גודלים, משקים את העץ, את שתי העצים האלה, הם גודלים, בונים מזה מרכבה. וביום החתונה, לוקחים את החתן ואת הכלה על המרכבה שבנו, הפריון שבנו, המרכבה והפריון שבנו מהעץ של החתן ומהעץ של הכלה. עבור משפחה של המלך, נשברה להם העגלה, לקחו מהעץ של החתן והכלה ושברו ובנו מזה את המרכבה של המלך. באו אותם אנשים של ביתר, רבו איתם, הגיעו איתם לדברים קשים, וזה הידרדר שנחרבה ביתר. גם פה אנחנו רואים דברים של אנשים שלא ידעו איך להסתכל במציאות האמיתית של הדברים, לא ידעו איך להסתכל על הדברים הנכונים ולהסתכל על הדברים בצורה אמיתית ונכונה. מה הדבר הזה גרם? חורבן של ביתר, שהייתה עיר ואם בישראל, שהעיר ביתר נחרבה. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, שלוש מעשיות שבגמרא שלהם חרבה ירושלים, אחד ביתר, אחד תורה מלכה ואחד ירושלים. על מה חרבה ירושלים? בית המקדש, קמצא ובר קמצא. סיפור הידוע שדיברנו בו בימים האחרונים, קמצא ובר קמצא, בכמה ביורים איך לבאר קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים, על דברים שהם דברים שהיו פעוטים, סעודה, עושים סעודה, לא מכבדים אדם, מבזים אדם, מתנהגים לאדם בשנאת חינם, איך שהסברנו מה זה אותה שנאת חינם שהייתה באותו דור. בדברים של בן אדם לחברו, הם לא נחרבה ירושלים על איזה דבר שהוא חמור, על איזה דבר שהוא היה קשה ביותר, על דבר שהוא היה. התורה מסמנת לנו פה סיפורים שהם היו סיפורים שהיו אפשר להתגבר עליהם, אבל הם הקדישו את השעה שהביאו את העולם למצב, הביאו את כל המציאות למצב שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות, השכינה לא יכולה לדור במקום שמתנהלים ומתנהגים בצורה כזו כמו שתתנהגו באותם זמנים. ואז נחרבת ירושלים. הגמרא בגיטין מספרת ואומרת לנו, באותו זמן היה בירושלים זמנים קשים ביותר, היה בירושלים זמנים חמורים ביותר. הגמרא מספרת את אחד הסיפורים, שהייתה את אחד אישה עשירה גדולה ביותר, שקראו לה מרתה בת ביתרוס, שהייתה מפונקת ועשירה באושר גדול ביותר. הגמרא אומרת שהעוני והכאב והצער היה כל כך כבד וקשה בירושלים, שלא היה מה לאכול ברחובות, והיה עוני והיה צער גדול ביותר. ואותה מרתה הייתה עשירה גדולה ביותר. והיא הלכה והיא ביקשה מהעבד שלה שיביא לה משהו לאכול, שיקנה לה קמח לאכול, קמח יקר, אוכל, לחם, שהייתה רגילה לאכול, היא הייתה מפונקת מאוד. נתנה לו כסף והלכה ושלחה אותו לקנות את הלחם. הלך לחנות, בא לקנות את הלחם הטוב, לא היה. חזר, אמר לה, אין לחם טוב, יש לחם פחות טוב. היא אמר לו, אני רעבה, תביא את הלחם הפחות טוב. הלך להביא את הלחם הפחות טוב, עד שהוא חזר, גם זה לא היה. אמר לה, אין את זה, שרק יותר פחות. אמר לו, תביא מה שיש. עד שהלך להביא לה אוכל, לחם פשוט ביותר, לא מצא כלום. ירושלים הייתה חריבה, הייתה שוממה, לא היה אוכל, לא היה שתייה, לא היה כלום. הגמרא אומרת, חזר ואמר, אין גם את הלחם הזה. היא הייתה רעבה כל כך. לקחה את כל כספה, והסתובבה בחורות ירושלים, והייתה אומרת, הנה יש לי כסף. הייתה זורקת מטבעות של זהב ברחוב, והייתה אומרת, אין לי אוכל מה לאכול. כל הכסף שיש לי הוא לא שווה כלום, כי אוכל אין לי מה לאכול. הגמרא אומרת, היא דרכה על משהו שהיא הייתה מאוד אישה מפונקת ומאוד איסטניסית, דרכה על איזה תאנה, וברגע שדרכה על התאנה, היא כל כך סלדה מזה ונגלה מזה, נפלה ומתה. הגמרא אומרת, מה זה היה אותו תאנה שהדרכה עליה? מה זה היה אותו, מאיפה בא אותו תאנה שהדרכה וסלדה ממנה מאוד? הגמרא אומרת, זה מה שהיה אוכל רבי צדוק. מי זה אותו רבי צדוק? הגמרא מספרת ואומרת, שהיה צדיק גדול, שקראו לו רבי צדוק, ש-40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, הוא ידע שעומד להיחרב בית המקדש, הוא היה צם 40 שנה. 40 שנה הוא לא אכל כלום, רק בלילה היה אוכל קצת. ומה היה אוכל? הגמרא מביאה מחלוקת מה היה אוכל. אחד הדעות, הוא היה לוקח תאנה, והיו שמים לו בפה כל לילה, אחרי שהוא צם כל היום, קצת תאנה בתוך פיו. והגמרא אומרת שהיו רואים בתוך הגוף שלו, איך הקצת תאנה עובר בתוך הגוף שלו, מרוב שהוא היה רזה מחוסר אכילה. אז התאנה שהוציא מפיו, זרקו אותה לרצפה, דרכה על אותו תאנה, ומזה נגלה ופחה נשמתה ומתה. הגמרא ממשיכה ומספרת ואומרת, ירושלים הייתה במצור קשה ביותר, וכבר המצב בירושלים היה חמור ביותר, והיה בירושלים את הפרושים. הפרושים זה היו אנשים גיבורים שלא לא היו מוכנים להיכנע בשום פנים לרומאים. הרומאים באו ונלחמו בצורה קשה ביותר, והם לא יכלו, לא הסכימו שלהיכנע בשום פנים. היה בירושלים אנשים עשירים גדולים, כל אחד פרנס את ירושלים כמה שיכל, הם הלכו ושרפו את כל המקומות וחייבו את כולם לצאת למלחמה, לא הסכימו להיכנע, לא הסכימו לכלום, היה זמן קשה ביותר. ומירושלים הם לא נתנו לאף אחד לצאת לירושלים. מי שביקש לצאת מירושלים, הרגו אותו. ראש הפרושים, ראש הבריונים, היה בן משפחה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי קרא לו בסתר, אמר לו בבקשה, תעזור לי לצאת, אני רוצה לצאת מירושלים. לקראת סוף המצור שהכל נגמר והכל נחרב, רבי יוחנן בן זכאי ביקש מבן אחותו, מבן משפחה שלו, שהיה ראש הפרושים, לצאת מירושלים. בן אחותו אמר לו, אני לא יכול. אם אני אגיד לפרושים, לחיילים שלי, אפילו שאני המפקד, שאתה רוצה לצאת, הם יהרגו גם אותי, אני לא יכול. אמר לו, ביוחנן, אתה חייב לתת לי לצאת. אמר לו, אני אתן לך עצה, איך תצא מירושלים. תעשה את עצמך מת, יעשו לוויה, ישימו אותך בתוך ארון של נפטר, ואת הארונות של הנפטרים נותנים לצאת מירושלים. ומתי שימציאו אותך בתוך ארון של נפטר, ככה תוכל לצאת מירושלים. רבי יוחנן בן זכאי הסכים, שתי תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי הרימו את הארון של רבי יוחנן בן זכאי והוציאו את הארון של רבי יוחנן בן זכאי. כיוון שהגיעו לדלת של השער של ירושלים, עמדו הפרושים, עמדו אותם חיילים, וביקשו לתקור בחרב את הארון של רבי יוחנן בן זכאי. למה? כל מי שהיה יוצא מירושלים, גם אם הוא מת, היו דוקרים את הארון בחרב. שאם הוא מחפש לצאת ולברוח מהמצור בתוך ירושלים, ידקר בחרב וימות. עמדו חכמים ואמרו לפרושים, מה יאמרו אומות העולם שהיהודים מבזים את הרבנים שלהם ודוקרים אותם בחרב וככה מוצאים אותם מירושלים? הגמרא מספרת ואומרת, הסכימו לא לתקור את רבי יוחנן. כיוון שיצא רבי יוחנן משערי ירושלים, ירד רבי יוחנן מהמיטה של המתים והלך לקראת המפקד של הצבא של הרומאים שצר על ירושלים. הגיע רבי יוחנן למפקד שצר על ירושלים ואמר לו, שלום עליך מלכה, אני אומר לך, שלום, אתה מלך. אמר לו מפקד הצבא, אתה חייב שתי מיטות. מיטה ראשונה, איך אתה קורא לי מלך? הרי המלך נמצא ברומא, ואני רק שר צבא פה. וזה שאתה קורא לי מלך, אתה מורד במלכות. ודבר שני, אתה חייב מיטה, אם אני מלך, למה לא באת אליי מזמן? היית צריך לבוא אליי מזמן, לבוא ולהיכנע. למה לא באת אליי מזמן? אמר לו רבי יוחנן, אני אענה לך על שתי השאלות. שאלה ראשונה, אני קורא לך מלך, כי כתוב שעל ירושלים, הלבנון, לא ייפול רק בידי מלך, ורק מלך יכול לנצח את ירושלים. ואתה, אם באת, ירושלים עומדת להיחרב, סימן שאתה מלך. אז אתה מלך, לכן אני קורא לך מלך. ודבר שני, למה לא באתי עד עכשיו? אמר לו, בגלל הפרושים, החיילים הפרושים, נתנו לי לצאת מירושלים. אמר לו אותו שר צבא, אם יש חבית מלאה בדבש ויש נחש מסביב לחבית, מה עושים? שוברים את החבית והורגים גם את הנחש. אז אתה היית צריך גם לשבור את החבית ולעשות את הכל ולשבור את הנחש. מה זה חבית עם דבש? זה כביכול ירושלים, עיר הקודש, המקום המקודש ביותר. ומה זה הנחש? זה כביכול הפרושים הבריונים שלא נתנו לצאת מירושלים. הגמרא אומרת שרבי יוחנן שתק, רבי יוחנן בן זכאי שתק, לא אמר כלום. ואז הגמרא אומרת שרבי עקיבא אמר שאם הוא היה שמע, הוא היה עונה תשובה לאותו שר צבא ואומר לו, אם יש חבית שיש סביבה נחש, לוקחים צוות והורגים את הנחש ולא שוברים את החבית. זה היה דתו של רבי עקיבא, בשונה מדתו של רבי יוחנן. גם נסתכל לעומק של רבי עקיבא, מתי שהיה מלחמות והיה מלחמה עם בר כוכבא וכו', רבי עקיבא לא נכנע, רבי עקיבא המשיך מלחמה בלי קנייה. פה אצל רבי יוחנן בן זכאי, מה אנחנו רואים? שרבי יוחנן בן זכאי רואה שירושלים במצב קשה, ירושלים במצור, במצב קשה, מה מעדיף רבי יוחנן בן זכאי לעשות? להיכנע, לצאת ולהיכנע, ולהגיע לפשרות, ולא ללכת עד הסוף למלחמה. רבי עקיבא דעתו הייתה ללכת למלחמה עד הסוף. רבי עקיבא בר כוכבא אמר דרך כוכב מיעקב, רבי עקיבא תמך בר כוכבא, אפילו שבזמן בר כוכבא היה טבח גדול ביותר שלא מתו בעם ישראל כמות של אנשים כמו שמתו במרד בר כוכבא. מחורבן הבית עד היום לא היה כזה טבח. היהודים במשך 2,000 שנים פחדו להקים צבא אחרי מה שקרה עם בר כוכבא. זה הדבר חמור ביותר. ורבי עקיבא עם הכל נתן את כל הכובד שלו וכל הכוח שלו לא להיכנע בשום פנים ואופן. ורבי עקיבא אומר, אם אני הייתי שם הייתי אומר במקום רבי יוחנן להרוג את הנחש בצוות ולא לשבור את החבית עם הדבש ולא להרוג ככה את הנחש. זה הדתו של רבי עקיבא. רבי יוחנן אומר לו, לא יכלתי לצאת, ומתי שהוא אומר לו צריך להרוג את הנחש ולשבור את החבית של הדבש, הוא אומר רבי יוחנן שותק, לא נענה על זה שום תשובה, הוא לא מדבר כלום. אנחנו רואים גם אצל חזקיה המלך, מתי שבא מלך אשור להילחם עם ירושלים, חזקיה המלך לא נכנע. חזקיה המלך אסף את כל הצבא ועמד בדלת והיה מוכן להילחם עד הסוף ולא להיכנע. חזקיה המלך לא נכנע למלך אשור, ואפילו שמלך אשור כבר כבש את 10 השבטים והיה חורבן גדול וכבר גלו 10 השבטים, הוא הגיע עד שער ירושלים וחזקיה המלך לא נכנע למלך אשור. והיא מסתכל, רבי יוחנן, הגמרא מספרת, רבי יוחנן לפני שנפטר מן העולם התחיל לבכות. שאלו אותו, רבי למה אתה בוכה? אמר להם, אני הולך למות מהעולם ואני לא יודע איזה שתי דרכים, האם אני אלך לגן עדן או אלך מגיהנום, לא יודע איפה אני אלך, באיזה דרך אני אלך. רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן שהקודש קודשים, מה הוא אומר? אני בוכה כי אני לא יודע באיזה דרך אני אלך, האם לגן עדן או לגיהנום. וממשיך רבי יוחנן ואומר, אומר לתלמידים שלו, תוציאו את כל הכלים מהבית, כי הוא ידע שהוא עומד למות והכלים שלו יקבלו תומת מת, ותכינו כיסא לחזקיה המלך יהודה שישב לידי. מה זה תכינו כיסא לחזקיה המלך יהודה? למה דווקא לחזקיה המלך יהודה ולא למלך אחר, לא לשלמה, לא לדוד, לא לחזקיה המלך יהודה? כי בכל רואים שחזקיה התעקש לא להיכנע בירושלים, ורבי יוחנן בן זכאי באיזשהו מקום נכנע. ומתי שיוצא רבי יוחנן ומדבר עם אותו שר צבא, אותו שר צבא אומר לרבי יוחנן מה שמדבר, ובתוך שהוא מדבר באים השר צבא הזה ואומרים לו, עכשיו מודיעים לך שהמלך הקיסר מת ברומא ומינו אותך להיות קיסר, ועכשיו אתה המלך. אתה לא רק שר צבא, אתה המלך. עד עכשיו היית שר צבא, מהרגע אתה גם המלך, אתה הקיסר של רומי. אותו שר צבא שמע את זה ושמח שמחה גדולה. הגמרא אומרת, והיה לובש נעל אחת ונעל שנייה הייתה הרגל שלו בלי נעל. הוא בא ללבוש את הנעל, הנעל לא נכנסת לו. הוא בא להוריד את הנעל השנייה, הנעל לא יוצאת לו. אמר אותו קיסר, שנהיה קיסר רבי יוחנן, מה אני עושה? אמר לו קיסר, שמוע טובה, תתשן עצם. שמעת שמוע טובה, העצם שלך גדלה. אתה רוצה שהרגל שלך תחזור למקומה, תחשוב על משהו עצוב, והמשהו עצוב יוריד את העצם שהיא דשנה, ותוכל ללבוש את הנעל ולהוריד את הנעל. וזה גם איזונים בחיים שלומדים. אדם שחושב רק דברים גדולים, אז שמועה טובה תדשן עצם, הוא חושב מחשבות גדולות וחושב דברים שיכולים להגיע ולהביא אותו לצמצום, והוא לא מבין שהוא בצמצום. הרבה פעמים אדם מרגיש בנפש של צמצום, למה? כי הוא חושב דברים שהם גדולים, דברים שיותר מדי שמחים, והוא לא נמצא באיזונים. אדם צריך לשים באיזונים, לחשוב דברים טובים, לחשוב דברים גדולים, אבל גם לחשוב את הדברים הקשים ולאזן בין הטוב לבין הרע. אותו קיסר עושה מה שרבי יוחנן אומר לו, והוא מתפעל שהוא יכול לפתוח את הנעל ויכול לבוש את הנעל. אומר רבי יוחנן, תבקש ממני מה שאתה רוצה ואני אתן לך, תבקש כמה דברים שאתה רוצה ואני אתן לך. אומר רבי יוחנן לאותו קיסר, תן לי יבנה וחכמיה. רבי יוחנן כבר נכנע לירושלים, הוא אומר לו, יחרב ירושלים, אין ברירה, תיתן לי לפחות את יבנה וחכמיה. מה זה יבנה וחכמיה? מאותו תקופה של רבי יוחנן, רבי יוחנן לוקח את המושכות של עם ישראל ממלכות, מירושלים שזה מלכות, ומעביר את הכוח לתורה, לתלמידי חכמים, שהם יהיו הנהגה של עם ישראל. תן לי יבנה וחכמיה, שם התחיל כל המוסד וכל המציאות של ישיבות, לשבת ללמוד תורה, זה התחיל ביבנה וחכמיה. רבי יוחנן מבקש ועומד ואומר, תן לי יבנה וחכמיה ששם יהיה לימוד תורה, ששם ישבו וילמדו תורה. תיתן לי את משפחתו של רבן גמליאל, הצאצאים של דוד המלך, שלא יסור שבט מיהודה, שיהיה בעם ישראל תמיד, את הצדיקים, הקדושים, מלכות בית דוד, שתמיד תהיה בעם ישראל. ותביא לי רופא שירפא את רבי צדוק. אותו רבי צדוק שהיה צם 40 שנה, אותו רבי צדוק שהיה אוכל רק תאנים, את מה של המים של התאנים, אותו רבי צדוק שאותו מרתה בת ביתוס עמדה על התאנה שלו שהייתה זרוקה על הרצפה ומתה מרוב הצער, מרוב שהיא סלדה ויכלו לעמוד בזה. תביא לי רופאים שירפאו אותו. הגמרא ממשיכה ואומרת איך ריפאו אותו. נתנו לו ביום אחד קצת מים עם איזה סוג של חיטה, יום שני חיטה יותר קשה, יום שלישי חיטה יותר קשה, ולאט לאט עד שהגוף שלו התחזק, התרפא רבי צדוק. רואים הרבי יוחנן מבקש את התורה, את מלכות בית דוד, ואת התפילה את רבי צדוק. את התורה הקדושה, שזה יבנה וחכמיה, את מלכות בית דוד, הצדיקים והחסידים, ואת התפילה, הכוח של התפילה, את רבי צדוק שהיה מתפלל, את זה רבי יוחנן מבקש. הגמרא אומרת שוב, חוזרת ואומרת, רבי עקיבא אומר, אם אני הייתי באותו דור, הייתי מבקש לא את יבנה וחכמיה, לא את שולשלת רבן גמליאל, לא את רבי צדוק, הייתי מבקש שלא יחריב את בית המקדש. היית יכול לבקש שלא יחריב את בית המקדש, למה לא ביקשת שלא יחריב את בית המקדש? וכך הגמרא ממשיכה ומספרת כל הדברים שהיו בזמן חורבן בית המקדש, הדברים שהיו קשים וכבדים וחמורים ביותר. בית המקדש זה לא רק איזה בית שנחרב לעם ישראל, איזשהו משהו גדול שהיה לנו ונחרב לנו. בית המקדש זה היה משהו גדול בנפש של עם ישראל, שמאז שנחרב בית המקדש אנחנו נמצאים במצב שהוא לא פשוט, מצב בנפש של כל יהודי שהוא מצב לא פשוט. נבוא ונסתכל ונחשוב על החיים שלנו. אדם מחליט לשבת ולהידבק בלימוד התורה, בעמקות התורה, בדקדוקי התורה. אז טוב, הוא יושב ולומד בעמקות התורה, בדקדוקי התורה. ואז הרבה פעמים הוא קצת מפסיק להיות עם חברים בחברות, בן אדם לחברו אצלו נפגע. אדם מחליט להידבק רק בלימוד תורה, לשבת ללמוד, להתפלל כל היום, להיות דבוק בחסידות ובתפילה, מפסיק פחות ללמוד תורה. זה משהו שלא היה בזמן בית המקדש. בית המקדש, נסתכל, עזרה בבית המקדש. בעזרה בבית המקדש, במקום אחד היו אוכלים בשר, מקום שני הלוויים היו יושבים ומנגנים, מקום שלישי אנשים יושבים ועושים תשובה לעבירות שהם עשו, מקום רביעי היו לשכת הגזית יושבים ולומדים ומפלפלים בכל ההלכות, בכל הדברי תורה שאפשר לפלפל וללמוד. בבית המקדש הכל היה ביחד. זה לא היה שמחה שהיא צרה, שאם אתה מכסה אותה פה היא נמשכת לפה, ואם אתה מכסה אותה שם היא נמשכת מפה, ומפה נשאר מקום שהשמחה לא מכסה. בבית המקדש היה אפשר גם ללמוד תורה, גם להתפלל, גם בן אדם וחברו, גם כל דבר שיש בעולם היה תחום בתוך הכוח של בית המקדש. כשנחרב בית המקדש אנחנו לא יכולים להבין את ההפסד ואת הנזק שכל אחד בעם ישראל עובר בנפש שלו. בית המקדש היה מכסה את הכל, את הבן אדם לחברו, את הבן אדם למקום, את כל דבר שיש בחיים. בית המקדש היה תוכם ומכסה בתוך עצמו, כמו עזרת שבית המקדש, עזרת נשים. היה שם גם מקריבים קורבנות, גם היו שם לוויים שרים, גם אנשים עושים וידוי, גם אנשים לומדים תורה, הכל היה במקום אחד. היום לקחת את כל החיים של האדם ולקשור את כל החיים של האדם במציאות אחת, זה דבר שהוא קשה ביותר. לקשור את הכל במציאות אחת, זה דבר שהוא לא פשוט, והתמודדות קשה ביותר. וכמה שאדם יותר מותח את הנפש שלו, ועובד על עצמו, ומשתדל בתוך עצמו, בכל כוחו, לקחת את עצמו למקומות גבוהים, ולמקומות קדושים, ומתפלל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כמו שנחרב בימיו. אחד היסודות הגדולים שנחרב בית המקדש על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? איך מגיעים לשנאת חינם? מה זה שנאת חינם? איך שנאת חינם נהיית? הרי אם אדם כועס על השני, אז יש סיבה לכעס למה אני כועס, אז הכעס הזה יכול להביא את האדם לאיזשהו מקום שיש ביניהם שנאה. למה השם של שנאת חינם זה שנאת חינם? שנאה, למה צריך להוסיף חינם? אז כתוב בספרים הקדושים יסוד גדול. מתי שאני כועס על מישהו, כעס גדול, והמישהו הזה לא יודע שאני כועס עליו. אולי הוא יודע שאני כועס עליו קצת, אבל הוא לא יודע כמה אני כועס עליו. בלב שלו נוצרת שנאה. למה? כי פני האדם למים ככלי ואדם לאדם. אם אני חושב עליך טוב, גם אתה חושב עליי טוב. אם אני חושב עליך רע, גם אתה חושב עליי רע. אז אדם שיש לו בלב שנאת חינם, הוא כועס על אדם, השני לא יודע שהוא כועס עליו, או שהוא חושב שהוא רק קצת כועס עליו, או משהו לא נוח עליו, אבל בליבו יש המון המון שנאה, בלב של האדם כלפי השני, השני לבד יוצר שנאה עליו. אפילו שהוא לא יודע, אבל הוא מרגיש בלב, אף דלוחה זה, מה זה לך זה, הוא מרגיש בלב שלו שמשהו לא טוב עם השני, ונוצר אצלו בלב שנאת חינם גדולה. ואז משהו קטן, הוא חושב שאין שנאה, זה רק משהו קטן, אבל בלב שלו יש המון שנאה. אז גם השני יוצר המון שנאה. ומתי שאדם מרגיש שהשני שונא אותו הרבה, אז הוא מכפיל אצלו עוד פעם את השנאה. אז מה זה מתחיל? ממשהו קטן שאתה שונא בלב, וזה נהיה משהו גדול. השני לא יודע על מה אתה שונא אותו, אבל גם בלב שלו נוצרת שנאה כלפיך, ואתה פתאום מרגיש שהוא שונא אותך, ואתה מכפיל את השנאה אצלך, ואז משנאת חינם נבנה עוד שנאת חינם, ועוד שנאת חינם, ואין לכל השנאה הזאת שורש קטן על מה לחול. הרבה מהמריבות בעולם זה על משהו קטן, שאדם חשב דברים גדולים על השני ורעים על השני, ואז נוצר בלב של השני דברים יותר רעים, ואז נוצר אצלך דברים כפולים רעים, וככה זה הולך ומתגבר, וזו שנאת חינם, וזה החורבן הגדול, החורבן הגדול והערס הגדול שיש בעולם. אם אדם ידע להקטין בלב שלו את המחשבות על השני, את הסנאות על השני, את הדברים הקשים על השני, את הדברים שהם לא באמת אמיתיים, שאתה רק חושב שהם נכונים. יש הרבה סיפורים שאדם בלב שלו שומע וחושב, ומישהו מספר לו, והוא בונה טילי טילים של סנאות על השני, שהם לא קיימים. אנחנו רואים וראינו, וראינו שבוע שעבר, סיפורים ודברים של שנאת חינם, שאין להם שום מקום בעולם, ואין להם שום מציאות בעולם. אבל אדם חשב, ואדם סיפר לשני, ואז גם מיד בלב של השני, התחיל לסנוא את השני, הוא לא יודע גם למה. אבל השני שנא אותו סתם, והוא שונא אותו, והשנאה גדולה, ואז הוא חוזר לשני שנאה גדולה, ואין הדבר הזה סוף. על זה נחרב בית המקדש. על דברים קטנים שהם לא היו אמיתיים. על דברים קטנים שזה גרם שנאה בלב שלך, ואתה גרמת בזה שנאה בלב של השני, וזה שוב נתן ללב של השני, שוב שישנא אותך יותר, זה שנאת חינם, שעל זה חרב ירושלים. על דברים שהם היו כן דברים קטנים, על דברים שהם לא היו דברים שהיו חמורים וקשים כל כך, על זה נחרב הבית. על דברים קטנים ביותר, וכל עוד יש שנאת חינם בעם ישראל, שזה מתחיל במשהו קטן ונבנה למשהו גדול ונוצר לדבר קשה ביותר, אז הדבר הזה מחריב, הדבר הזה אי אפשר להתקיים עם זה, בית המקדש לא ייבנה, חס ושלום. לכן כמה שמחזקים אהבת חינם, כמה שמחזקים להסתכל על החיים בצורה אמיתית, כמה שמחזקים לראות את החיים בצורה נכונה ובצורה אמיתית, אז כל המציאות של האדם נהיית מציאות אחרת, כל המציאות של האדם, רק ככה ייבנה בית המקדש, באהבת חינם, רק ככה אנחנו מקרבים את הלבבות של עם ישראל, כמה שיותר נקרב את הלבבות של עם ישראל, כמה שיותר נרגיש את הצער של החורבן, נרגיש את הצער של השכינה, נרגיש את הצער של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא במסתרים תבכה נפשי, הקדוש ברוך הוא בוכה על הבכי של החורבן, ואנחנו נמצאים בדור שהוא דור מסוכן ביותר, דור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בו תורה שלא הייתה בשום דור, דור שהקדוש ברוך הוא נתן בו שפע שלא היה בשום דור, ודור שיש בו סימנים של תור המלכה, דור שיש בו סימנים של ביתר, ודור שיש בו סימנים על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. וחי תנה ליבו. אם לא נדע לתת בלב שלנו מחשבות אמיתיות, מחשבות נכונות, איך אנחנו באמת מסתכלים על הדברים, אז אנחנו בזמן שהוא מסוכן ביותר, זמן שהוא מסוכן ביותר, זמן מהזמנים הטובים ביותר שהיו לעם ישראל, אבל מהמסוכנים ביותר שהיו לעם ישראל. טוב מאוד ומסוכן מאוד. ולכן אנחנו צריכים להשתדל בכל כוחנו, לחזק את עצמנו חיזוק גדול. אומרים לכל בני הקהילה הקדושה, שכולנו נחזק את עצמנו בדרך התורה, בדרך הקדושה, בדרך של שוב הישראל, בדרך שבה ישכונו, בקדושה, בתארה, בדבקות בהקדוש ברוך הוא, בעבודת השם זכה וברא, בעבודת השם זכה וברא, דרך המלך נלך, בקדושה ובתארה, לא נטה ימין ושמאל, בדבקות, נדבק, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, נדבק בתורות, בדרך, בקדושה, באהבת השם, באהבת ישראל, בדרך האמיתית של שוב הישראל, ובדרך הזאת יהיה אור גדול. כל אחד יקבל על עצמו לבנות את בית המקדש. איך לבנות את בית המקדש? בידיים שלנו, בעוד שיעור תורה, בעוד עבודת השם, בעוד קירוב של יהודי לדרך השם. זה בניין בית המקדש. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ינחם את כולנו בנחמת ציון, ונזכה לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.